טוב ומבורך, רעים ואהובים, מוצאי שבת כי תישא, מוצאי שבת פרה, ואם בפרשת פרה עסקנו בהיטהרות מטומאת המת כפשוטו, בהפטרה של הפרשה, אנחנו עוסקים בהיטהרות מהמוות במובן הרוחני שלו. בתחילת הדרך אנחנו מתארים גלות. עם ישראל יוצא לגלות הקשה, ובגלות הזאת הם יוצאים מפני שהם בטומאה. בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם ויתמאו אותה בדרכם ובעלילותם כטומאת הנידה הייתה דרכם לפניי. ומה עושים שם? הקדוש ברוך הוא שופך חמתו עליהם, על הדם אשר שפכו על הארץ ובגילוליהם טמאוה. אלה ששפכו דם על הארץ, הקדוש ברוך הוא שופך עליהם את חמתו, וכך הם הופכים להיות בהמשך לטהורים. הם נטהרים מתוך הגלות הנוראית הזאת. הגלות מתוארת כאן בלא פחות מהביטוי חילול השם. ויחמול על שם קודשי, אומר הקדוש ברוך הוא, אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שמה, ולכן אני מחזיר אותם אל הארץ, וידעו הגויים כי אני השם. אז כשהם יחזרו אל הארץ, יתברר שלא רק גלות לאומית ופיזית יש פה, אלא גלות רוחנית כמובן, וגאולה רוחנית. היא מתוארת בביטוי שאותו אני רוצה ללמוד היום. תשמעו את הביטוי. ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם. עד כאן הבנתי, לב חדש, רוח חדשה, ביטויים רוחניים נפלאים, אבל עכשיו הביטוי שמעניין אותי, ואסירותי את לב האבן מבשריכם, ונתתי לכם לב בשר. האמת שאם היינו רואים סתם את הביטוי לב בשר, לא היינו מתפעלים כל כך, אלא מה לב, כל הגוף הוא בשר ודם, וגם הלב, מה זה ונתתי לכם לב בשר? כשזה בא בהקשר של אנטיתזה ללב אבן, אז זה מביא את כל המפרשים להגיד שהלב הקשוח, הקשה כאבן, הלא מקבל, יהפוך להיות ללב רך, נכנע כבשר. אבל אם מעמיקים, יש בדימוי הזה של לב בשר, שהוא הדימוי הגופני הראשון שאני רוצה לעסוק בו בהפטרה, בשניים אני רוצה לעסוק, בלב בשר ובשני עוד מעט, יש בדימוי הזה משהו מדהים, כשחושבים לעומק על הפרשה ועל ההפטרה ועל הסיפור שלנו. תשמעו, זה דבר לא יאמן. העם הזה גולה כי הם טמאים, כטומאת הנידה. ועל הדם אשר שפכו, שופך הקדוש ברוך הוא את חמתו. אתם יודעים מה קורה לבשר? כשאתה שם בשר ואתה רוצה לאכול אותו, הפעולה הראשונה שצריך לעשות כדי לאכול את הבשר היא להמליח אותו. מי שלא יודע את סודותיו של הבשר, היה משוכנע אולי שכשתמליח את הבשר בכל כך הרבה מלח, פשוט ימות, לא יישאר כלום. כמו ים המלח, ים המוות כזה. המלח בטח יהרוג את כל מה שיש שם. אבל מסתבר דבר מדהים, שהמלח ממתיק את הבשר. המלח מוציא את הדם, וכך הבשר מתמתק. לא, לא, הבשר לא מתמתק כי שופכים עליו סוכר עם שוקולדה. הבשר מתמתק כי הבשר בעצם בתוך תוכו מתוק. זאת הבשורה שיש בבשר. רק כיוון שהוא היה קשה, הוא היה כמו אבן, הוא היה צריך להתרכך, והריכוך שלו היה בייסורים, בהמלכה. המלח, אומרים חז"ל, משול הייסורים שהבשר עובר. אתם יודעים מה זה לב בשר? כל הגוף הוא בשר ודם. לב בשר זה לב שהוציאו ממנו את הדם המתמה, ועכשיו הוא רק לב בשר. מצד אחד, אין תיאור מזעזע יותר מטומאת הנידה. טומאת הנידה זה מרחק כזה גדול, ריחוק נוראי, ניתוק בין האיש לאישה, נידה, הנידה טמאה מלבוא אל הקודש. אבל תשמעו את דברי רד"ק, הפרשן הגדול, המשילה בעת חטותיה לנידה, שהבעל מרחיקה כל ימי נידתה, ומקרבה אחרי טהרתה. כך הרחיק האל יתברך ישראל, והגלם לארצות העמים מפני חטאתם, ועתיד להחזירם אחרי שישובו אליו ויתהרו מאבונותיהם. אבל קשה להם, אז הוא נותן להם את לב הבשר, הוא מוסיר את לב האבן. אתם יודעים, הדברים מזכירים את אותו מדרש של חז"ל שכולנו מכירים אותו מהחיים. תניא היה רבי מאיר אומר, מפני מה אמרה התורה נידה לשבעה? למה בכלל יש דין של נידה? למה ביחסי אישות יש מצב שנקרא נידה? ותשובתו של רבי מאיר בגמרא, מפני שדרכו של עולם שאדם רגיל וקץ בה. אמרה התורה, תהא טמאה שבעה ימים, כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה. לא יודע אם אנחנו שמים לב לעומק. לפי הדברים של רבי מאיר, הוא מאיר לנו אור אדיר. כלומר, לא רק שאחרי תקופת הנידות תהיה שמחה של היתר, אלא בזמן ההרחקה עצמה, בתומעת הנידה, הכל לא בא אלא כדי לתאר את עוצמת הגעגועים. אתם יודעים מה זו טהרה מתומעת מת? זה הרגע הזה שבו אנחנו הולכים לקראת הפסח אל החגק הגדול של בו, איך החדגדיה שדיברנו עליו יגיע, ואתה הקדוש ברוך הוא, ושחט למלאך המוות כבר בעזרת השם, ששחט את השוחט, ששתה את המים, גלגל שלם, שהכל בעצם מפחיד אותנו, כי נראה לנו שבסוף יש מוות שמחסל הכל ולא נשאר כלום. אתם יודעים במה עוסקת הפטרת פרה? היא באה לתאר שבעצם המוות הזה הוא לב אבן, שכל מה שצריך לעבור הוא המלאכה. ההמלאכה הזו היא תחושה מאוד קשה, היא תחושת איסורים וגלות, אבל אם היינו מבינים שהיא לא באה אלא להכניע, לרקח את הלב, כדי שהוא לא יהיה לב סתם בשר ודם, אלא לב בשר שהדם התמי יצא ממנו. דבר נפלא כל כך. ואם זה כל כך נפלא בלב בשר, אז תרשו לנו עוד מילה אחת בעברית מהפרשה. לב זה הלב. רחמנא ליבא ביי, לב בשר. כל אחד מאיתנו מרגיש שלפעמים הוא יכול להתפלל, אבל הלב הוא לב אבן. וכדי שהוא יוכל באמת, באמת, ככה להיכנס לנקרת הצור ולהתעטף ביחד עם הקדוש ברוך הוא בתפילה, ולהיות תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו, הוא צריך לב בשר. אבל הבשורה הזו שבכל אחד מאיתנו, אם רק נצליח לעבור את ההמלאכה הזו, יתגלה לב הבשר, נמצאת בעוד מילה מדהימה בסוף הפרשה. בסופה של ההפטרה מופיעה מילה שקשורה מאוד לגוף ולאדם, נשמה. אבל פה המילה נשמה מופיעה בכלל בהקשר לא של מה שאנחנו מכירים, נשמה, מה שקוראים בלעז סול, זו מילה לא טובה, כי זה גם נפש, נשמה, נשמה שנתת בי. פה מופיעה המילה נשמה בהקשר לגמרי אחר. הרי דובר כל הזמן על זה שהיה גלות, והקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לארץ, ואז הוא יושיב את הערים החורבות, והארץ הנשמה תאבד, תחת אשר הייתה שממה לעיני כל עובר. ואמרו כולם, הארץ הלזו הנשמה הייתה כגן עדן. והערים החורבות והנשמות והנהרסות בצורות ישבו. ואז ידע כל העולם כי אני השם בניתי הנהרסות, נטעתי הנשמה. ביטוי מאוד מעניין. ודאי שנשמה פה באה משיממון, אבל זה לא מילה אחרת בכלל, תקשיבו איזה עומק. האדם בגופו מודע לכל פרטיו, ואם הוא צריך להגדיר כל חלק וחלק, הוא יכול להגדיר, הנה האצבע והדם הזורם בה, והנה האוזן, והנה הגב, והנה הלב, והנה הרגל. איפה הנשמה? הנשמה שממה. הנשמה היא העין. הנשמה כאילו לא מותחלת ולא נגמרת, לא מוגבלת, כי אין לה התחלה ואין לה סוף. הגוף, שהוא נראה הדבר הקיים והחי, הוא גם הדבר שישוב אל האפר. אבל הנשמה, הנשמה נתפסת אצלנו כעין, אבל בדיוק לכן, היא לעולם לא תשוב אל האפר, היא תשוב אל האלוקים אשר נתנה. האדם בנגלה הוא גופו וזיכרונותיו ומעשיו ודיבוריו, אבל בתוך תוכו הוא נשמה. והרבה פעמים יש מאבק גדול בין הגוף לבין הנשמה. מאבק שבו הגוף זועק, אני חי. אבל בתוך תוכו הוא יודע שמה שמחיה אותו הוא הנשמה. רק צריך לפעמים לעבור איזה זיכוך, כדי שלב האבן יהפוך ללב בשר, ואז ידעו שאני השם נטעתי הנשמה. 2000 שנה הייתה ארץ ישראל נראית חריבה, ומסביבה ארצות שוקקות. אבל יבוא יום וכולם ידעו שהארץ הלזו הנשמה. היא הנשמה של העולם כולו. וכשכל מה שחולף נגמר ושב אל האפר, השם שנטע את הנשמה הופך בנו את לב האבן ללב בשר. שבוע טוב, מחר, מה למעלה, ויקל פקודי, להתראות.